הנושא של מחלוקות לשתי נקודות. נקודה אחת זה לדון במחלוקת במציאות, ונקודה שנייה זה לדבר על מחלוקת במובן החברתי, זאת אומרת מחלוקת בקונוטציה השלילית. טוב, הנקודה הראשונה לגבי מחלוקת במציאות, מקובל איכשהו בישיבות או בכלל בעולם הלימודי להניח שאנחנו לא מוצאים מחלוקות במציאות בין חכמים. האמת שזו טענה קשה. טענה קשה כי יש מקומות שבהם די ברור שיש מחלוקת במציאות. ולכן א' צריך להבין למה מגיעים לטענה הזאת, וב' איך זה מתמודד עם מקומות שבהם בכל זאת נחלקו במציאות. אז קודם כל אני אגדיר טיפה את המושג. למשל במקומות שבהם הגמרא במתכת גיטין שמביאה לגבי פילגש בגבעה, הגמרא אומרת שם שיש מחלוקת עם זבוב מצלה או נימה מצלה, וזה פשוט מחלוקת במציאות. זאת אומרת, השאלה מה היה? היה את זה או היה את זה? נכון שדווקא שם הגמרא מביאה, הגמרא אומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, זבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. אז מה שהגרב לו לכעוס בסופו של דבר זה הנימה או ההתפרפות של שניהם. ואז בעצם יוצא שהמחלוקת, המחלוקת שהייתה שמה, שלכאורה נראית כמו מחלוקת במציאות, בסופו של דבר צריך להבין למה הגמרא מתכוונת, שהיא אומרת אלו ואלו חיים, שזה לא מצב ולא הקפיד, זה מצב הקפיד, אבל על פניו אפשר היה להבין את זה בשתי צורות. צורה אחת זה להגיד שהאמת ש... הוא אכן מצא, אבל זה לא גרם לקפידה, הדבר השני גרם לקפידה. אבל אז, כאילו שניהם צודקים בתיאור העובדתי, ההיסטורי. הוא גם מצא את זה וגם מצא את זה. אבל אם בפשוט המחלוקת היא בשאלה מה גרם לקפידה, ובשאלה מה גרם לקפידה רק אחד צדק. זאת אומרת, באותו אחד שאמר שנימה מצא לה, כי זה בעצם מה שגרם לקפידה. אם אנחנו קוראים את זה אחרת, ונדמה לי שזה יותר סביר לקרוא את זה ככה, אז מה שהגמרא בעצם אומרת זה שמה שגרם לקפידה זה ההצטרפות של שני הדברים. אז הוא מצא נימה ומצא זבוב, כל אחד לחוד לא היה יכול לגרום את מה שקרה, אבל ההצטרפות של שני הדברים היא זו שגרמה. ואז בעצם יוצא, עכשיו תקראו לזה שניהם צודקים או שניהם לא צודקים, אני לא יודע, כל אחד צודק חלקית. זאת אומרת, בסופו של דבר, האמת המלאה היא איזושהי אמת שמורכבת משתי זוויות המבט. אבל זה באשר למסקנה. האם כתוצאה מהסוגיה הזאת עולה שבאמת אין מחלוקת במציאות? להפך. נראה שהגמרא אומרת שיש מחלוקת במציאות. השאלה, מה היה באמת? אבל מבחינת החכמים החולקים, אחד חשב שהוא מצא נימה וזה מה שגרם לקפידה, אחד חשב שהוא מצא זבוב וזה מה שגרם לקפידה, אבל זה מחלוקת מציאותית חד משמעית. הדברה אומרת, אף אחד מהם לא טעה לגמרי וגם לא צדק לגמרי, כי במציאות האמיתית היה צד כזה והיה צד כזה. כל אחד תפס נגיד חלק מהתמונה. אז הגמרא הזאת לא אומרת שאין מחלוקת במציאות, הפוך.
ומה זה דברי
אלוקים חיים?
לא הבנתי. מה אומר
את זה לבין דברי אלוקים חיים?
מה השאלה?
ושניהם טעו את במה זה דברי אלוקים? אני אומר, שניהם צדקו חלקית או טעו חלקית, איך שלא תקרא לזה, אבל זה הכוונה. זאת אומרת, הטענה היא שבכל אחד היה צדק, אף אחד לא טעה לגמרי. הוא מצא שם זבוב. וגם שני אומר שמצא נימה, הוא מצא נימה. זאת אומרת, הוא צדק במובן הזה, לא טעות מוחלטת. אבל, מבחינת התמונה המלאה, כל אחד תפס רק חלק מהתמונה. אז המסקנה שעולה מהגברה שם, זה לא שאין מחלוקת במציאות. יש מחלוקת במציאות, אלא שהמחלוקות במציאות לא, אף אחד מהצדדים לא טעה לגמרי, נקרא לזה כך. או היה צדק מצוים לפחות בדבריו. זה הכוונה, זה מסקנה לגמרא.
אבל זה לא מחלוקת מקולל, גם המסקנה היא.
מה?
המסקנה של
הגמרא,
היא רואה את המציאות כאפשרות
שלישית. לא, כן, אבל המסקנה של הגמרא זה לא המסקנה של הגמרא, זאת האמת. כי מדובר שמה שאחד מהם פגש את אחד מהחכמים החולקים, ואליהו הנביא, סליחה, פגש אחד החולקים, והוא אמר להם מה באמת היה.
אז זה לא דעה.
כן, זה לא דעה, זה הפידבק. זאת אומרת, מה באמת היה. אז לכן נדמה לי שבסוגיה כאן דווקא לא נשלל את האפשרות של מחלוקת במציאות. מה שכן נשלל זה הבעייתיות של מחלוקת במציאות. זה נותן איזשהו רמז אולי למוטיבציה להגיע למסקנה הזאת של מחלוקת במציאות. מוטיבציה היא שבעצם אם אנחנו אומרים שיש מחלוקת במציאות, להבדיל ממחלוקת בהלכה או בנורמות הלכתיות או מוסריות או מה שלא יהיה, זה שאחד הצדדים ודאי טועה מחלוקת במציאות. ואם אתה רוצה, אם אתה יוצא מנקודת מבט שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז אין טעות במחלוקות הלכתיות, או מחלוקות, זה לא בדיוק הלכתי, אבל מחלוקות בין חכמים, אז אין לך להגיד ציוד. כי במחלוקת במציאות יש רק אמת אחת. אתה יכול להגיד שבשאלה אם צרת הבת מותרת או אסורה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אין פה אמת. מה שחכמים החליטו, זאת האמת, והוא חושב שזה אסור, הוא חושב שזה מותר. הם צודקים ברמה העקרונית, זה לצורך הלכה, אז אנחנו פוסקים כמו אחד מהם. כי פה אין שאלה שנמדדת מול איזושהי עובדה במציאות. אבל השאלה מה היה בפילגש בגבעה, השאלה מה היה היסטורית, או שהיה זה או שהיה זה, מחלוקת במציאות אין דבר כזה שני הדברים צודקים.
אבל זה לא פרשנות בתורה, היא פרשנות עובדתית, היא מחלוקת עובדתית.
מה זאת אומרת?
שבאו לאברהם מלאכים, אם היו מלאכים, אם זה היה בחלום, אם זה היו מלאכים, מלאכי שמן.
בפרשי התורה אתה
מבין? כן.
אוקיי, אז עכשיו
השאלה
איפה עוצר... איפה עוצר הכלל הזה שאין מחלוקת במציאות? יאללה, בסדר? אז הרמב"ם יכול לסכם כבר, אבל בגמרא לא. בגמרא כאילו לא יכולה להיות טעות. אני לא מסכים לזה, אז אני לא אגן פה על משהו שאני לא מסכים עליו, אבל אני מגיע לזה. אז בעצם מה שאפשר אולי להבין מהגמרא פה זה לא שאין מחלוקת במציאות, אלא אפשר להבין מהגמרא פה מה מפריע לנו במחלוקת במציאות. מה שמפריע לנו מחלוקת במציאות שבהכרח אחד הצדדים טועה. אתה לא יכול להגיד אלו ואין דבר אלוהים חיים הם. את זה הגמרא כאילו פתרה. אתה כן יכול להגיד אלו ואין דבר אלוהים חיים, אבל חלקי. זאת אומרת, עדיין, אחד קצת טעה וכל אחד מהם לא תפס את האמת במלואה. שניהם טעו, אמרתי, שניהם צדקו חלקי, שניהם טעו חלקי. זה לא... אז המוטיבת...
לא, השאלה לך לא מתחילה. מה האדם הראשון אכל? מה חזק לך? תפוח? או חיטה? או יש שם עשרה סוגים של... מה? זה מחלוקת עובדתית. מה? זה לא... מה?
אני מסכים.
אני לא מבין בכלל למה דווקא פילגש בגבעה? כל מחלוקת היא מחלוקת עובדתית.
למה אתה אדם הראשון? לא, אני הבאתי דוגמא, אתה יודעת בגבעה, כי הגמרא עצמה עוסקת בזה, והיא אומרת אלו ואלו ואלו חיים, לכן, לא?
הגמרא לא מתעסקת מה
היה... אבל היא לא אומרת אלו ואלו ואלו חיים, פה הגמרא מוטרדת במחלוקת עצמה, והיא מנסה ליישב אותה. אז לכן יש טעם לעשות בזה, אתה
צודק. זה לא השיקול שכל אחד נתן למציאות, יכול להיות ששניהם ידעו את המציאות. ששניהם, שאין מחלוקת על זה, שזה נימה וזה זבור, ושניהם יודעים
שזה,
הוא אומר, לא, לא, זה בגלל זה,
והשני
אומר, לא,
זה בגלל השני. זה עדיין
מחלוקת במציאות.
למה גרם לו להתרגל? למה? שלמה גרם לו להתרגל?
שאלה
רגיל,
אני נותן יותר משקל. זה פסיכולוגי.
זה מציאות פסיכולוגי, זה עדיין מציאות.
מה קרה?
שאלה מה גרם לו להתרגל? זה כמו, אתה יודע, זה כמו, יש להתחיל את ההיקרסקט באור השם, אז הוא מדבר שם, על דטרמיניזם ובחירה חופשית, והוא אומר, יש פה שני שיקולים, גם השיקול התיאולוגי, שהקדוש ברוך הוא יודע הכל בראש, אז למה, אז איך יש לנו בחירה חופשית, וגם השיקול המדעי נקרא לזה, כיוון שחוקי הטבע בעצם קובעים מה יקרה בכל מצב נתון, אז איך זה יכול להיות שיש לנו בחירה חופשית? זה שתי זוויות מבט להסתכל על זה, והוא טוען שבסופו של דבר, באמת מה שיקרה זה מוכתב מראש, זה דטרמיניסטי. אני מכיר אותם, יש סתירות קצת בספר, ורביצקי פעם ראיתי שכתב שחצי הראשון של הספר סותר לחצי השני, הייתה שם איזושהי התפתחות בכתיבת הספר הטענה הזאת. וזה הוא כותב באחד המקומות. מה שבידינו זה איך אנחנו נתייחס לעניין, לא מה יקרה. מה יקרה זה נתון.
ספונצקי בהרצאה שלו, הפורסמת על פרח חופשי, שאלו אותו בסוף.
אתה חושב,
אתה
דתי,
אתה
מנהל קרוקי,
אז
הוא הביא את זה?
אז הוא הביא את זה.
אוקיי, זה טעות, אבל... טענה, כן, הוא הביא גם חסידים, גם מחסידים שם, אני זוכר, כן, את הימי השילוח. אז זה הגרש שסובר, בעצם במציאות מה שיקרה זה מה שמוכתב מראש, זה לא בידינו, מה שבידינו זה איך להתייחס לזה, אם לקבל את זה כך, לקבל את זה אחרת, ופה נמצאת הבחירה שלנו. פה זו נקודה מעניינת, כי אם אנחנו מדברים על הסתירה מול הידיעה האלוקית מראש, מה הועלת? אתה הקדוש ברוך הוא לא יודע איך אני אתייחס מראש, ושוב פעם, אם הוא כן יודע, אז איך יכול להיות שיש לי בחירה להתייחס מראש, כך או אחרת. אם הוא לא יודע, אז אתה מקווה שהקדוש ברוך הוא לא יודע דברים שיקרו, נו, אז מה אכפת לך גם להגיד את זה על המעשים עצמם, לא רק על ההתייחסויות. אני אומר לך, אז מה ההבדל בין עובדה פסיכולוגית לעובדה פיזיקלית? שתיהן עובדות. אולי לנו כבני אדם יותר קשה לדעת את הפסיכולוגיה, מה עומד בתוך ראשו של אדם.
העובדה הפסיכולוגית
אתה אומר במוח, זה כבר התייחסות מודרנית, אני אעיר על זה גם עוד שנייה. על פניו, מבחינת איך שהוא ראה את זה, זה ודאי לא ככה. מבחינת איך שהוא ראה את זה, זה פסיכולוגיה, זה הנפש, זה לא קשור לאירועים פיזיים שקורים בעולם. כמובן, אתה יכול להגיד את זה במאה ה-14. אבל אנחנו היום יודעים שגם ההתייחסויות הן בעצם, לא משנה, אפילו אם אנחנו סובלים בבחירה חופשית ובדואליזם, עדיין ההתייחסות כאירוע מנטלי מתממשת באמצעים פיזיקליים. זאת אומרת, הנוירונים שלנו בראש מבטאים התייחסות כזאת והתייחסות אחרת. עכשיו, אם יש לי בחירה חופשית להתייחס כך או להתייחס אחרת, זה אומר שיש לי בחירה חופשית איך להזיז אלקטרונית. יש שיגידו, יש לי בחירה חופשית איך להזיז את מה שאני מתייחס. תלוי אם אתה ליברטריאן או לא. אבל לא משנה, כך או אחרת אתה אומר שבעצם יש חופש גם ברמה של התנהגות האלקטרונית, לא רק ברמה של איך אני מתייחס. ואז אתה כבר לא יכול להגיד דבר כזה, כמובן שכל זה, רק אם מה שמטריד אותך זה בעיית הדטרמיניזם הפיזיקלי. אם מה שמטריד אותך הבעיה של ידיעת האלוקים, אז בכלל מה לדבר על זה ביניהם, כי הקדוש ברוך הוא יכול לדעת את הפסיכולוגיה כמו שיודע את הפיזיקה. אבל אם מה שמטריד אותך, והוא מביא שם את שני הקשיים, או את שני המישורים האלה, אם מה שמטריד אותך זה חוקי הטבע, אז הוא מבחינתו יכול היה להגיד את זה, כי הוא לא היה מודע לזה שכל ההתייחסויות שלנו זה גם כן אירועים פיזיקליים. אבל אנחנו היום כבר מבינים שזה לא, גם זה לא רלוונטי. הרמב"ם
כותב, יש לו פירוש למשנה בפרקי אבות.
הכל צפוי. הכל צפוי.
אז אני חושב, בוא הרמב"ם, רבנו יונה, הוא כותב עליו, הוא הדביר את זה, כשקוראים את הפירוש של הרמב״ם, הוא באמת רק
העביר את זה צעד אחד
קדימה. אז אני חושב שהרמב״ם כותב
עליו,
מה
הוא עלת?
כאילו, היה
עדיף
שלא היה.
שלא
היה מפרק בכלל.
הרמב״ם לא יכול להתייחס לספר העיקרי, לאור השם, כי
הוא
היה חרב.
לא,
הרמב״ם,
אני חושב, כתב... הרמב״ם
הביא
את זה צעד אחד קדימה.
זאת אומרת,
הרמב״ם
עדיף
שלא היה מפרק בכלל.
אה, לכל תשובה הרמב״ם, לא? הרמב"ם יכול תשובה, ששואל על הידיעה והבחירה, אז הוא אומר שאין ידיעתו כידיעתם, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים, זה הרי בית שלום מיד.
הוא אומר, רק העברת את זה צעד אחד
כאלה. לא, אבל שמה, טוב, זו שאלה אם הרמב"ם ענה או שהרמב"ם לא ענה. שאלה איך קוראים את הרמב"ם. הרי בית טען שהרמב"ם לא ענה, והרמב"ם לפשוט נראה מדבריו שהוא כן עונה. אז טוב, זה דיון אחר. בכל אופן, למה אני אומר את זה? כי עוד פעם, זו אותה שאלה. זאת אומרת, גם השאלה מה גרם לו להתרגל לאותו אחד בפורגת בגבעה, היא שאלה שאתה יכול לשאול אותו דבר כמו מה באמת היה שם. זה גם עובדה. זה פסיכולוגי. אז עדיין, אם אתה אומר שזה גרם לו להתרגל, וזה גרם לו להתרגל, עדיין אחד משניהם טעה. הוא טעה בפסיכולוגיה ולא בפיזיקה.
יכול להיות שהוא עצמו לא יודע מה גרם לו להתרגל.
אוקיי, לא משנה. אבל עדיין משהו גרם לו. העובדה הפיזיקלית היא עובדה אחת, או שזה היה או שזה היה, או שההסתברות הייתה, לא משנה, אבל עדיין כל מה שאתה אומר על מה שקרה בפועל אתה יכול גם להגיד על ההתייחסות, ומשום ההתייחסות זה גם סוג של עובדה, זה לא, 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 אתה לא מרוויח מזה משהו עקרוני.
קודם אמרת שהמוטיבציה של אלה שאומרים שאין מחלוקת במציאות, להציג את זה ככה זה כדי להגיד שאין טעויות.
כן.
אבל בגמרא עצמה, אנשים אומרים על עצמם שהם טעו, או שעד הרבה, או ששחי ביניים רב, וכל מיני זה.
נכון.
אבל לא דברים שבמציאות, גם על דברים
הלכתיים. ברור שיש טעויות בגמרא, אבל השאלה איך התייחסו לזה בעלי הגישה שלא יכולות להיות טעויות, אז הם יגידו בסדר, בסופו של דבר הגמרא אבל חשפה את הטעות הזאת. לא יכולה להיות טעות בגמרא, לא יכולה להיות חכמי הגמרא. אז לא יכולה להיות טעות בגמרא. אם הגמרא חשפה את הטעות, בסדר, הייתה הבאה, מינה, אבל שלמה. אמרתי, זה... לא חיפשתי בספרות מי... לא, לא. לא חיפשתי בספרות מי כתב את זה, אבל זה הגישה הרווחת.
היא הרווחת במובן, לדעתי, רק שבוא ננסה לחקור עד הסוף, להבין אם אנשים יסתכלו על זה ככה. אני חושב שהם
יראו איזה... כתוב לזה... זה לגמרי רווחת, עוד פעם, אני לא, אין דרכי לחפש בספרים מה, מי כתב מה, אבל זה...
הוא אמר בעצמו, הוא אמר שיש, אפילו יותר מפעם אחת.
מה?
שאתה יודע, בגלל שהם מחזיקים אנשים מאוד מאוד חכמים, אז אומרת, תשמע, גם אם נראה לך על פניו שיש פה משהו תחפור, אל תצמוך על זה, כאילו, אל תצטוק שטעו.
זה ככלל מתודולוגי.
נכון.
קודם כל, תהפוך כל אבן כדי לראות האם באמת פה משותף. אם כן, אז כן.
נכון.
אוקיי, אז ככלל מתודולוגי אין לי שום בעיה עם זה, אבל בדרך כלל
זאת לא... זאת לא הגישה.
זאת לא הגישה. לא.
כמו ש... אני קראתי הרב, הביא פה את ההקדמה של הרב, של שערי או של הרב, של הרב שקור. עכשיו, אם קראת והבנת בזה, זה לא בשבילך.
לא,
בסדר,
הוא קודם
על עצמו. כי מה הוא רוצה להגיד?
בשביל הכל לא יכתוב על עצמו, אני אף פעם לא טועה, זה ברור.
לא, לא יכתוב על עצמו. באמת תשמע, אל תיקח את זה ככה, כמו שזה נראה לך.
לא, אני מבין, ברור שזה גם נכון, השאלה אם רק את זה יש פה. זה רק מתודולוגיה או שזאת אמירה מהותית. אז אני אומר לך עוד פעם, מתוך השיח, ההתרשמות, אני יודע, אני מדבר עם אנשים, אני שומע, בטוח זה גם כתוב. לא עשיתי סקר ספרות ולא בדקתי איפה זה כתוב, אבל זה בטוח גם כתוב. מה? זה כתוב במחסינו, זאת אומרת, שם אני יכול להראות לך שכתוב. לא יכולה להיות מחלוקת במציאות, הוא אומר. אפילו הוא אומר בין ראשונים, לא רק בגמרא, לא יכולה להיות מחלוקת במציאות. אז אם יש מחלוקת במציאות בין שני ראשונים, אז הוא מסביר שזה לא מחלוקת במציאות, כי זה לא יכול להיות. אין, לא יכול להיות דבר, לא היה דבר. זהו מניח בכמה מקומות.
לגבי מה שאנחנו נתונים, הגמרא בסוף הכריעה, אתם תגיד פה, אנחנו לא יודעים במציאות, הגמרא בסוף הכריעה. בסופו של דבר אין טעויות במציאות אפילו בגמרא. אם אתה אומר בגישה של המחלוקת, של המציאות.
וכשהגמרא לא הכריעה, מה הוא אכל בעת הדף, אז הוא שאלת הקודם. כשהגמרא לא הכריעה.
רק אם זה לא מוכרע, אז...
כן, אני אומר עוד פעם, אני מגן פה על עמדה שאני לא מסכים איתה, אז קשה לי, אני לא יודע מה אני אגיד, אני רוצה לשער. אז זה, כמו שאמרתי קודם, אז אני יכול מתוך הגמרא הזאת לא להוציא את המסקנה שאין מחלוקת במציאות, אבל להבין מה המוטיבציה לומר את זה. המוטיבציה לומר את זה שאנחנו נוטים לחשוב שאלו והיו דברי אלוקים. אלו והיו דברי אלוקים חיים, פירוש הדבר שאף אחד לא טעה. איך זה יכול שאף אחד לא טעה? מחלוקת במציאות בטוח אחד טועה. אז אין מחלוקת במציאות, מה שהיה להוכיח. זאת המסקנה. אבל... יש תפיסה אחרת שהיא רווחת כשבודקים את הראשונים ואת האחרונים שכותבים על, על הדבר הזה, וראיתי לפני כמה זמן מאמר של נריה גוטל. הוא כותב על מתי הייתה יציאת, זה פשוט קרוב של שמואל, לכן אני מסמן לו, מתי הייתה יציאת מצרים, באיזה יום זה היה, זה היה ביום חמישי או ביום שישי. יש שם ברורים ומדרשים וחשבונות וכל מיני כאלה. ומקדיש פרק במאמר למחלוקת במציאות, כי לכאורה, או שהיא הייתה ביום חמישי, או שהיא הייתה ביום שישי, הוויכוח הזה בטוח אחד צועק. אז הוא מקדיש פרק על הנושא של מחלוקת במציאות, הוא מביא שם כל מיני מקורות, גם מראשונים, וגם בגמרא עצמה אפילו. אני אראה לכם רק כמה דוגמאות. מביא פה הרבה מראי מקומות, בדרכו. הוא אומר שבעצם זה המקור בדרך כלל זה תפיסה של, בעצם פה יש את, כשאמרת לכם שלא עושיתי סקר סיפרות, אז הנה פה אתם יכולים לראות, יש פה מספיק מראים מקומות באחרונים שאומרים שאין מחלוקת במציאות. למעשה זה כבר נמצא בלשון האמוראים, ואצל הראשונים הוא אומר כמה דוגמאות, יש ירושלמי בתרומות, דבר שאפשר לך לעמוד עליו, חכמים חלוקים עליו, או...
תמיד אפשר לעבוד על הפוליטים.
אוקיי, שם אני חותר. כן, הרשב"א בחולי לגבי נותן טעם בגידים. האם בגידים יש לנותן טעם, האם גיד זה מין כזה טעמו כמו עץ? כן, השאלה אם אתה מבשר אותו בתוך רוטב, זה נותן טעם בגיד או שהגיד נשאר עץ? אז הוא אומר, זה מן התמה, וכי נחלקו במה שיריד על הדחך? תתאב ותראה אם זה נותן טעם או לא נותן טעם. עכשיו, אסור לאכול גיטה, אבל זה יותר נקפל, אתן נגוי גיטה, ושגיד לך אם זה טעם או אין זה טעם. ואין זו דרך למחלוקתם של חכמים. הוא הרן, אומר, איך נחלקו חכמי ישראל לדבר שאפשר לעמוד עליו, וכו'. בסדר, אז הוא מביא פה כמה דוגמאות, אבל כמובן, כמו שכבר הערתם בצדק, יש, בלשונות האלה, קשה להוציא את תפיסה גורפת שאומרת שאין מחלוקת במציאות. אלא הטענה היא שאם יש משהו שאתה יכול לברר, אז מה הטעם לחלוק? תבדוק. כן, בתפיסה אמפירית כזאת, שאומרת, אתה חולק על מה נראה לך הגיוני, תבדוק ותראה מה נכון, מה אכפת עם מה נראה לך הגיוני. לכן לא סביר שחכמים חלקו אם הם יכלו לצאת ולבדוק ולהכריע את המחלוקת. אז לא טענה שאין מחלוקת במציאות. זו טענה שאם אפשר להכריע אותה, אז תפסיק להתווכח ותבדוק ותראו מי צודק. מה, שבא לכם להמשיך להתווכח. אוקיי, ואז יוצא שבדברים שאי אפשר לבדוק, כמו מאכל אדם הראשון, אז שם הנכון תהיה מחוזר במציאות, ואכן אחד צודק ואחד טוען, אז לא קרה שום דבר. אי אפשר להוציא מפה כלל כזה.
אי אפשר לבדוק, למה בכלל חכמים צריכים לחלוק על זה? אם לא מסוגלים להביא דבר עם
דיקה, אפשר לבדוק אמפירית.
למה בכלל
תדע? לא, אי אפשר לבדוק אמפירית, אבל אפשר לחלוק בפרשנות התורה. אם אני אדם הראשון אכל בחיטה דעת, אני יכול להוכיח שמה נקרא עץ בגזרה שווה, אני יכול להוכיח שמה שנקרא עץ בחיטה, במקום אחר. ואז אני אומר שהוא אכל חיטה, ומישהו אחר בכלים פרשניים אחרים יגיד לזה, יגיע לזה שהוא אכל תאנה. בסדר? רק תפוח אין שם
כאלו, כן? אבל למה חלוקת על דעתי לא מחלוקת במציאות?
למה?
מחלוקת על פרשנות של
המילה עץ. זה מחלוקת על המציאות. מה היה שם? היה שם דבר אחד.
היא מביאה למחלוקת במציאות.
אז המחלוקת היא על המציאות, מה היה שם? אחד טעה ואחד צדק. רק היסוד של המחלוקת, איך הגענו לעמדות השונות, זה לא מהתבוננות במציאות, אלא מפרשנות, אבל זה תמיד ככה. כי אם אנחנו מסתכלים על המציאות,
זה לא שהוא בא ואומר,
אבל אם אנחנו מסתכלים על המציאות, אף פעם לא תהיה מחלוקת במציאות. זה ברור. אם אנחנו מסתכלים על המציאות, לא תהיה מחלוקת במציאות, אנחנו נסתכל ונראה. תמיד מחלוקת במציאות היא כזאת. אנחנו חולקים על מה היה במציאות. איך יכול להיות שאנחנו לא מבינים כולנו את אותו דבר? כי זה תלוי בפרשנות. אבל בסוף, אחרי הפרשנות, השאלה היא שאלה מה באמת היה. בשאלה הזאת אחד צודק ואחד טועה. נשאל את הקדוש ברוך הוא, מה אכל אדם הראשון? הוא אכל תאנה או אכל חיטה? אחד צודק ואחד טועה?
יש דוגמאות יותר מבקודים. בן סורר היה או לא היה, ויום נכון? השדה או לא היה.
כן, נכון. או אני לא יודע מה, עצים שהיו, יש גם דוגמאות הלכתיות. עצים שהיו במשכן, יוצאי איך בדיוק עשו הכנסה, מבין עגלה לעגלה, או מהעגלה לרשות הרבים. פה ויכוחים ממש במציאות עצמה, וזה גם נוגע להלכה, הוויכוח הזה. איך להגדיר מלאכת הכנסה בשבת. טוב, כמו שאני אומר, ברור שהיו מחלקות במציאות, רק אני נותן פה הקדמה דידקטית. אז אני אומר שבהתבטאויות האלה של הראשונים ושל הגמרא, לכל היותר אפשר להוציא שלא סביר שיש מחלוקת במקום שאפשר לברר את זה אמפיר. ושעכשיו אני נזכר ברם בסוכה, יש ויכוח בגמרא, האם על קצינתה מרובה מחמתה, דרישה בשכר של סוכה. עכשיו השאלה היא מה קורה אם יש למעלה נגיד 70% ענפים ו-30% מרווחים. האם למטה אחוז החמה גדל או קטן לעומת למעלה? זאת אומרת, האם זה מתרחב או מוצר? לכאורה זו מחלוקת במציאות, והר"ן שם אומר, אין להכחיש המוחש, זה ברור, התשובה היא ברורה, לא יכול להיות שאפשר להתווכח על זה, למרות שאני טוען שאפשר להתווכח על זה, השאלה איך להגדיר, זה לא פקידה גיאומטרית. ברור שאתה שם שם סדק, אז זה מתרחב החמה. אבל זה לא ככה, כי זה מגיע מכל מיני כיוונים, כשתסתכלו על הרצפה, אתם תראו אפור. השאלה היא איך להתייחס לאפור הזה, לכן זה לא בדיוק מחלוקת במציאות. לא, למשל, דוגמה למשהו שנראה, שחת הר"ן אומר, על זה שזה מחלוקת במציאות, שזה לא יכול להיות, אז הוא אומר, זה לא יכול להיות. תבדוק. אני אומר שאי אפשר לבדוק. אתה לא יכול לבדוק, איך תבדוק, מה תבדוק? את האפור הזה. אתה יודע מה זה האפור הזה, איך להתייחס אליו, זה יותר חמה, יותר צל, איך להגדיר כמויות. זה מעורר שאלות מאוד מעניינות, אגב, בפסיכופיזיקה, אני נתתי איזה שיעור לא מזמן ואיך למדנו מסך הצוקה. כי השאלה היא איך להגדיר את עוצמת, את עוצמת האור מול החושך, את דרגת האפור, זה עניין לגמרי סוגייטיבי. כשאתה שם שם מכשירים, אתה יכול למדוד מה עוצמת השדה, כמה אור יש שם. בסדר, כשאתה מסתכל בעיניים, אתה מסתכל על תופעה מנטלית, לא על עוצמת האור. והתרגום בין עוצמת האור לבין התופעה המנטלית זה ויכוח גדול בין חוקרי פסיכופיזיקה. זאת אומרת, ברור שהתרגום הוא לא לינארי. הראשון זה חוק חזקה או חוק לוגריתמי או כל מיני דברים מהסוג הזה. זה יכול לשנות את ה...
אוקיי, זה שונים בין אנשים
כאן. זה אנשים שונים, זה בטוח שונים. אנשים שונים, זה רק שאלות שונים
נמצאים. זה יכול לתקטור, זה
בכל אופן, אז אני אומר שגם אם לוקחים את המקורות האלה, מה שעולה מהם זה שלא אין טעם להתווכח על דבר שאפשר לברר. לא כתוב שם שאין מחלוקת במציאות בכלל. גם לגבי העניין שאין טעם להתווכח על מה שאפשר לברר, אני לא לגמרי בטוח שזה מייצג את מה שחז"ל באמת חשבו. אנחנו יודעים שהמדע העתיק, למשל, הזכרתי כבר, אני חושב, הדוגמה שתמיד מביאים שחקים על אריסטו, כן, שהוא אומר שהעצמים הולכים לכדור הארץ במהירות שהיא פרופורציונית למשקל שלהם. מה עשה למשקל שלהם? עכשיו זה לא נכון, אבל כולם תמיד מכינים את הדולרת באותה מהירות, זה לא טוב לומר.
באמת היה יכול לעשות
איזשהו פשוט. בדיוק, לא צריך מהירות חלקיקים בשביל זה, כך שם אבל אני כבדה וקלה, תזרוק אותם ותראה, זה נופלים באותה מהירות, זה לא, אין פה, למה אריסטו לא עשה את זה? כי המודעות לזה, שגם אם משהו נראה לך נורא הגיוני...
גם אלפי שנים לא עשו. גם אלפי שנים.
כן, זה מה שאני אומר, כי המודעות לזה, שמשהו שנראה לך נורא ברור, אולי הוא לא נכון, שווה לבדוק. אוקיי? היא לא כל כך פשוטה. זה מודעות שמלווה את המדע המודרני, אבל פעם היה ברור שאם זה נורא הגיוני, אז זה כנראה כך, מה יש לבדוק? למה נקרא סברה הוא? כן, הרי אנחנו יודעים, אז מה הבעיה, מה יש לבדוק? את האנשים לא לוקחים בחשבון שזה שמשהו ברור לי, לא בטוח שזה באמת... כן, העולם לא חייב לך כלום, הוא היה כאן לפניך, כמו שאמר מארק טוויין. זאת אומרת, איך שהעולם מתנהל, ואיך שאתה חושב, זה לא תמיד נמצא בהלימה. זאת אומרת, זה שווה לבדוק. אז אני אומר, אם מייחסים את זה, גם אם אני עובר לחז"ל, גם שם אני לא בטוח שהם לא אמרו איזה שהם דברים שהם תוצאה של...
חבלה.
כן, של איזושהי הנחה, הצלרה כזו או אחרת, ולא ברור באמת שהייתה להם איזושהי מודעות, בוא נבדוק ונראה. זה נכון, ועל זה כתב שטיינברג, פרופסור שטיינברג, והדוקטורט שלו הוא על זה, על ניסויים מדעיים אצל חז"ל. והוא הראה שם כמה וכמה דוגמאות שחזרת לשאלה המדעית ועשו ניסוי כדי להכריע אותה. חלקם ניסויים מאוד מעניינים, ניסויים רפואיים, עשו ניתוחים שם, דברים מעניינים היו שם. זה לא לגמרי מופרך, אבל צריך לדעת שגם אצל אריסטו היו ניסויים. גם אריסטו לא היה אידיוט גמור. אלא אנחנו צוחקים על זה קצת, אבל זה לא ככה, אריסטו גם התבסס על תצפיות. המדע שלו לא היה רק פילוסופיה.
בנושא הזה הוא היה כל כך משוכנע.
בדיוק, זאת אומרת, זה משולב, יש מקרים שבהם זה ברור לך, אז אתה לא עושה את זה. בסדר, כי זה ברור להם. אני רק אומר שברור שגם שם הם בדקו דברים, הם לא חיו בהזיות. אבל יהיה דברים, יהיה מקרים, או תהיינה סוגיות שבהם זה ברור לך, אז אתה לא צריך לבדוק, יהיו מקרים כאלה. ויכול להיות שהמחלוקות במציאות הן נקודות שבהן כן אפשר היה לבדוק, אבל בסדר, אין לך... זה ברור לך שזה ככה, אז אתה לא הולך לבדוק. זה יותר קשה לומר את זה כשיש שניים שחולקים. אצל אריסטו הייתה עמדה אחת אף אחד לא חלק. 2000 שנה אף אחד לא חלק. אז...
לא, אתה אולי לתת את קבינה.
מה?
הם התעסקו, רוב הדברים... ככה פחות
או
יותר,
בדברים
שהיה לזה
דווקא מינותי
התפתח יותר,
כשהיה להם כוחות,
זה לא
יקרה אותם. לא, אבל אני אומר, במקום שבו אתה קובע איזושהי קביעה כנראית לך מסברה וכולם מסכימים, אז אני יכול לראות שאנשים לא יוכלו לבדוק. במקום שיש מחלוקת, אז זה באמת טענה יותר קשה. אם יש מחלוקת וזה בר בדיקה ואתה כבר רואה שהוא לא מסכים איתך, זאת אומרת, הראש שלו עובד אחרי אדם שלך, מי אמר שהראש שלך מתאים למציאות, אולי הראש לא מתאים למציאות, תבדקו. תבדקו ותראו אותו. במובן הזה זה כן טענה משמעותית. זאת אומרת, בהנחה שאתם לא טמבלים, זאת אומרת, אתם מבינים שאם יש משהו שאפשר לבדוק אותו, אז תכריע את המחלוקת בצורה אמפירית. מה אתה מתעקש? אם כולם מסכימים, אני יכול להבין, טוב, אם כולם מסכימים וזה נורא הגיוני, אז אין טעם לבדוק. אבל כשיש מחלוקת, אז יותר קשה להגיד דבר כזה. אז לכן אני אומר שמבחינת המקורות הראשונים, אפילו האחרונים, או בגמרא עצמה, אין באמת בסיס לתפיסה הזאת של מחלוקת במציאות, להפך, די ברור שיש הרבה מחלוקות במציאות. אבל בכל זאת אני רוצה לסייג את זה קצת. אתן לכם דוגמה עם הבליעה בגיל. מה שהרשב"א אומר פה, תבדוק מה הבעיה, זה חך, תבדוק ותראה, יש נותן טעם בגילים או אין נותן טעם בגילים. פה זה שאלה לא פשוטה, אני תמה על הרשב"א. אבל זה לא רק הרשב"א הזה, אלא זה כבר הגמרות. הגמרות מדברות על לתת לפיילה לטעום, נגיד אם יש טעם בשר בחלב, או אם יש טעם של איסור בתוך היתר, אז ההנחה של הגמרא היא שפשוט אדם יכול לטעום ולראות. אני אשאל אותם, תגידו, אם יש אחד לחמישים איסור בתוך חתר, ואתה נותן טעם זה אחד לשישים, בסדר? זה ההנחה המקובלת. יש אחד מחמישים איסור בתוך חתר, חזיר בתוך בשר פרה. יש לו טעם שונה קצת לחזיר. כשיש 2% חזיר בתבשיל, אתם תרגישו בתבשיל את הטעם הזה? אני לא רואה איך. אפילו 10% לא תרגישו, לדעתי, בהרבה מהמקרים. לכן, ההנחה הזאת שכל אדם יכול לטעום ולהגיד, יש פה איסור, זה נכון החל מאחוז מסוים. כשיש חצי חזיר וחצי פרה, אז כנראה שמי שמכיר את הטעם ידע, זה טעם של חזיר, כי יש פה גם טעם של חזיר או לא של פרה. 1 ל-60 זה מאוד קשה. עכשיו, מעבר לקביעה ההלכתית הבעייתית שנראה מהמקורות ההלכתיים, שזה באמת שאלה שפשוט לבדוק. אתם מגוי, הוא יגיד לך אם יש בזה איסור או לא. עזרו את זה כרגע, לא מדבר כרגע על ההלכה, אלא באמת במציאות. מאיזה אחוז? אתם צריכים לקבוע את ההלכה, לא 1 ל-60. מאיזה אחוז לקבוע? מאוד לא ברור, יש רצף, השאלה היא כמה ניכר צריך להיות הטעם, כמה דומיננטי.
זה ברור שזה גם שונה
בין אדם לאדם, זה שונה מבשר לבשר, זה שונה מתלוי מה מעורב במה, זה לא תמיד 1 ל-60, כן, זה ברור. ברור שחתכו פה באיזושהי צורה טכנית. אבל פה, אני אומר עוד פעם, במקורות ההלכה נראה שזה, הם לא מבינים שזה חיתוך טכני, כי אומרים, מה הבעיה, שטעם, מישהו יטעם, רק קבעו את ה-1 ל-60, כי לא תמיד יש לך גוי תחת הידיים שיוכל לטעום לך. אז קבעו 1 ל-60, כי זאת האינדיקציה, אבל באופן עקרוני הייתי צריך לתת לגוי שיטעם, בסדר? אבל אני אומר, מעבר לזה, אפילו בלי קשר לשם של גוי טעם או לא גוי טעם, יש פה איזושהי הנחה של הגברה, ואחרי זה של הראשונים והאחרונים, שבאמת יש פה שאלה מציאותית שאפשר להכריע אותה בניסוי. אני לא חושב שזה נכון. לא חושב שזה נכון. כי השאלה, כמה אתה צריך להיות בטוח שיש פה איסור בשביל להגיד, טעמתי ויש פה איסור. צריך להיות בטוח ב-20%, ב-50%, רק ספק ב-50%. כמה אתה צריך להיות בטוח? זה רצף שלם, וזה כמובן משתנה ממקום במקום, כמובן שלא לדבר, אבל אפילו על תערובת של חזיר בפרה, נגיד, שזה משהו מוגדר היטב. עדיין יש רצף של דרגות, כמה מובהק זה, כמה משמעותי זה. אז הבליעה של טעם בגידים, מה זה בולע? ברור שהגיד בולע. כמה הוא בולע? האם הוא בולע בליעה משמעותית או לא בליעה משמעותית? מה זה נקרא משמעותי? משמעותי זה בליעה של 10%, 20%, 40%, לא יודע. אז הוויכוח אם גיד בולע או לא בולע, בהחלט יכול להיות ויכוח שהוא לא ויכוח במציאות, אלא הוא ויכוח בשאלה מה הרף שנקרא בליעה. נגיד שהגיד בולע ב-30%, בסדר? יש ויכוח, האם 30% זה מספיק או לא, אחד אומר רק מ-50% זה נקרא בולע, ואחד אומר מ-20% זה נקרא בולע. אז כולם מסכימים על המציאות שהבליעה היא 30%, אין ויכוח במציאות. הוויכוח הוא בשאלה איך לשפוט את המציאות, או איך להעביר את הרף. והרבה מאוד מהמחלוקות במציאות, כמו הצל שהבאתי קודם את הרן, גם שם, זו שאלה מאיזה גוון של אפור על הרצפה, אנחנו רואים את זה כחמתה מרובה מציאותה. יכול שכולם מסכימים לאיזה גוון של אפור יתקבל כאן. אבל אנחנו לא יכולים לקבוע בגוון כזה של אפור, זה יותר מ-50% צל או פחות. מה רמת הבהירות של הגוון הזה? איך מעריכים דבר כזה? זאת שאלה לא פשוטה. אגב, עד היום אנשי מדע שמנסים לבדוק את זה, לא יודעים להגיד לך. אף אחד לא יודע. האם זה חצי חושך, חצי אור, כשאתה מסתכל על זה? זה 70% חושך, 30% אור, אני מתכוון בגוון של אפור. איפה, עד כמה זה קרוב לשחור? אנשים יתווכחו, כי אתה לא יכול לבדוק את זה, זה רק שאלה של איך אנחנו רואים. אתה יכול לראיין אנשים ולשאול אותם, תגיד, איך היית מחמת את זה? 70%, 30% לעשות ממוצעים. ועל הממוצעים האלה יש ויכוחים גדולים, אם זה חוק חזקה או חוק לוגריתמי או כל מיני דברים מהסוג הזה. מה היחס בין העוצמות הפיזיות לעוצמות המנטליות?
לעשות סקר.
כן, זה מה שעושים, אין דרך אחרת לבדוק את זה.
הרב, כל ערב פסח שאני הסתכלתי על הסקים ואמרתי מה חמת.
מה?
הסתכלתי על הסקים ואמרתי, נו, ברצינות, מה יש פה חמת? זה בלוע ולא בלוע.
ויש לה רגישות לגלוטן. אסור לי לחתוך, אסור לי לחתוך בצל מסכין שחתכתי איתו לכת. עכשיו,
זה כל פעם
שאני
מסתכל על זה,
זה לא
מסתכל.
זה לא משהו, אבל זה למשל בהלכה לא ברור, כי אתה צריך חריף בסכין.
לא, אני
לא אומר,
בחמת, אז לא חריף.
לא, אבל באיסור, אם זה לא חריף, רק
סכין,
אז לא.
אבל בדיוק, לא, שכחת את הסכין, כאילו אפס. וכל פעם שאתה היה חמת, מקומה יש פה חמת. וזה בגלוטן, וזה רגשות, זה משפיע
בעצמות. זה שירה של כמויות, כמובן. זה הרב בן ציון אבא שאול כותב באיזה מקום. שאלו אותו, האם מותר לשתות מים מהכינרת? אני חושב שיש שמים בד על הברז בפסח, כי בסך הכל במאגרי המים יכולות להסתובב פרושות לחם או פיתות או דברים לעשות את זה. זה רק יכולות, מסתובבות, הרי דאגים שזורקים כל מיני דברים וזה. וחמץ בפסח הוא גם משהו. זאת אומרת, הוא לא מתבטל בשום אחוז. אז הוא אמר, גם למשהו ישיר. זאת אומרת, זה לא משהו.
רק יש בעיה אחת, שדווקא איפה שהוא היה גר, המים בכלל לא מהכנרת.
בסדר, לא, שאלים אותו על
האנשים. כולם מהבארות בשער הגיא.
לא, לא.
היה
80%
מהמים. בסדר. לא, אני אומר, גם איפה שהוא היה.
שאלו אותו אנשים שאולי כן ישון מהכנרת, לא משנה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שהרבה מקרים שאנחנו נסווג אותם כמקרים שהם מחלוקת במציאות, למעשה זאת מחלוקת בהערכת המציאות, או בשיפוט של המציאות, וזה בעצם מחלוקת נורמטיבית, לא מחלוקת עובדתית. זה צריך לדעת, באמת בהרבה מקרים וככה. תב למיטב תענדו, כן, האישה על, על, על דעת מה היא לא מוכנה מראש להתקדש. מה אם היא הייתה יודעת, היא הייתה מסרבת לקידושים. מה יקרה מתח טעות בקידושים? אז כמה ויכוחים, הבעל מומר, עם אח שלו מומר, ויפיפו לפניו לאיבום, עם הבעל מכה, עם הבעל מוכה שחיל, ויכוחים. אז מה זה ויכוח במציאות, מה אישה מסרבת ומה לא? ברור שלא. ברור שיש נשים שיסרבו לזה, ויש נשים שיסרבו לזה. השאלה היא כמה נשים מסרבות נחשב אומדנה, שאומר סתם אישה לדבר כזה תסרב. 20% זה מספיק,
20%
כן, בדיוק. מהו המדד לאדם הסביר? זה לא ויכוח על המציאות. אפשר לבוא ולהגיד, מה שקובע, זה הרוב. תעשה סקר, מסודר, ותראה, אם זה 51% ומעלה, אז הרוב קובע, כי בהלכה עובדים אחר הרוב. אתה יודע? אבל זה, הנה, פה נכנס מה שאמרתי קודם. חזר לא עושה סקרים. לא עושה סקרים, הם מתרשמים פחות או יותר לראות מה דעתן של נשים. אומרות, אוקיי, יש פה נתח משמעותי מהנשים שחושבות ככה, אז אני אומר שכן. אם לא, אז לא. מה זה משמעותי? אז אם אתה אומר 51% אז בסדר, אבל כשאתה לא מודד, אז אין דרך לחמת את זה. זה מפסיד משמעותי. זהו. כמו עם האמה, כן, כל השיעורים, שפעם זה היה מפסיק היה, אז נתראה אם יש פה אמה או לא. היום אנחנו מודדים את זה לסנטימטרים. אני אומר אותם, ככה אנחנו בנויים, אין לי ביקורת על זה. ככה אנחנו בנויים, זה נכון לנו ככה. אנחנו היום לא יכולנו לעשות את מה ש... מה שעשו פעם. היום אנחנו יותר מדי צמודים למדע, לטכנולוגיה, לחשיבה מאוד פורמלית. זה צריך להיות קנה מידה אחי. אז זה קודם כל צריך לסלק מהתמונה. הרבה מאוד מהמחלוקות זה מחלוקות שבעצם כשתסלו תראו שהמציאות בעצם מוסכנת. כל השאלה צריך להעריך אותה, איך לשפוט אותה. וזה באמת לא מחלוקת במציאות. אבל הובאו פה כבר כמה דוגמאות, ויש עוד דוגמאות, ברור שיש גם מחלוקות במציאות. ואז השאלה היא מה לעשות עם הדבר הזה. אז זה, הוא מביא משהו שגם אני קראתי איזה פעם ומאוד נהניתי. דברים שכתב רבי חפותנה באיגרת כלשהי. הוא אומר, והנה לוודאי יודע אתה, כי סוגיות כאלו נמצאות הן בתלמוד במספר מרובה. יש מחלוקות במציאות, אין... ועליך לדעת כי בשעה שפלוני אלמוני סובר כי קרשי המשכן נעשו באופן ידוע, שונה מכפי שהייתה המציאות באמת, הרי זה אינו אלא טועה. מה זו טעה? מה יש לדבר עכשיו? זה ברור. אבל בשעה שכח... יש לנו פתרון לזה, אין לנו דרך לבדוק. מקום שאין לנו דרך לבדוק יכול להיות פחות במציאות, כי יש תפיסת הכל הדבר. הוא מניח שלא. לא יכול להיות שיש פחות במציאות, כי אין דבר כזה חכם שטועה. אתם רואים, הנה, רבי חפותנה, אדם כשיפשתם במקור, יש. רבי חפותנה נזקק לפתור אותה, מה הבעיה לפתור את זה? כאשר המשכן אין לנו דרך לבדוק, איך נדע מה היה שם? עכשיו אני יכול להיות מחוקת במציאות, למה אתה מטריד אותו? אתה מטריד אותו, הוא מחפש תירוץ, כי מבחינתו לא יכול להיות מחוקת במציאות. כי הבעיה היא לא לך תבדוק ותראה במקום להתווכח. הבעיה היא איך זה יכול להיות שאחד אתה רואה, אלו ואלו חיים. זה מה שמטריד אותו. אז הוא מוצא איזה פתרון מאוד יפה, שבעצם בסופו של דבר מחזיר אותנו חזרה לתפיסה השנייה. הוא אומר, אבל בשלב שחכם מחווה המסורה של תורה שבעל פה. בדיוק, שהם הם אנשי השתתו של יוצר בראשית, כשהוא סובר שקרשי המשכן נעשו באופן שונה מכפי שהייתה המציאות באמת, הרי אין זה אלא גניזה בכוח הדעת. גניזה של הדעת, של המידע. כשם שגוף המשכן נגנז לפי רצונו של מקום, כמו כן יש מהלך שגם הידיעות על עניינו ובניינו של משכן יידונו לגניזה. לגניזה בכוח הדעת של חכמי המסורה. אם חכם מחכמי המסורה של תורה שבעל פה לא כיוון אל מציאותו של גוף הבניין, זאת אומרת, לא, מה שהוא אמר זה לא מתאים למה שבאמת היה שם, הרי דווקא על ידי זה כיוון לרצונו של מקום. וממילא ההלכה היוצאת מסברתו של חכם זה, היא ההלכה האמיתית. וכל מציאות יש לה אמת משלה. והאמת של מציאות תורה הוא, שמציאות תורה הוא הכיוון לרצון השם. וכששני האמוראים חולקים באופן עשייתם של קרשי המשכן, פירוש מחלוקתם הוא כיצד נגלתה לפנינו עכשיו תמונת קרשי המשכן.
כמעט פוסט-מודרניזם.
נכון. ומפני שההלכה היוצאת מפלוגת הזו אינה תלויה לגמרי במציאותם של קרשי המשכן, אלא באופן גילויים, ומחלוקת האמוראים היא כיצד עלינו לדרוש את הפסוקים הדנים בעניין זה, מפני שדרשות הפסוקים אצל חכמי תורה שבעל פה הוא רצונו של מקום, ופה זה גם מחמיד על ההלכה, בגילוי עניין זה בכוח הדעת, וכל פרט ממציאות גופו של משכן שחכמי תורה שבעל פה לא מצאו מקום לדרוש אותו מן הכתובים, או מן סברתם אינו אלא גניזה, כל דעת אחרת הנמצאת בעולם, אנו אומרים עליה אחת משתיים, או שזה טעות או שזה נכון. אבל כל סברותיהם ודעותיהם ודרשותיהם של חכמי המצורה של תורה שבעל פה מופקעים הם מעצם ההבחנה של נכון ובלתי נכון. אלו ואלו דבר לא יוכלים. חיפשת המקור, הנה גם אתה. בסדר? מה הוא אומר בעצם? הוא אומר משהו שעד פניו בהחלט סברה נשמע. זאת אומרת, כשאתה מגיע לשאלה איך בדיוק פעלו במשכן שאני מוצא ועושה את הקרשים. איך אתה מגיע לזה? אתה מגיע לזה עדיין פרשנות הפסוקים. אתה מנסה להבין איך הפסוקים האלה. ברור, לא משנה, תלוי במי אתה, אבל חז"ל נגיד, אז הם ניסו לפרש את הפסוקים. עכשיו, ברור שבמציאות אחד צדק והשני טעה, או שעשו ככה עם הקרשים, או שעשו אחרת עם הקרשים. אבל... מה? או שבכלל יש שניהם טעות, לפחות אחד מהם טעה, ויכול להיות שניהם טעות. אבל, מבחינתנו לא חשוב מה היה באמת. כי מה שחשוב זה מה פירוש של תיאור המציאות שמופיע בתורה. כי מבחינתנו כשהתורה נכתבת, היא מתעדת את המציאות, ומה שקובע לעניין הלכות שבת, זה איך הקדוש ברוך הוא בחר לתאר את מה שהיה שם, לא מה שבאמת היה שם. זה מה שקובע. אם זה כך, אז זה מחלוקת בפרשנות התורה, לא מחלוקת במציאות. מחלוקת בפרשנות התורה, אז אלו באלו, זה לא מחיים. אז כי אתה בעצם אומר, מה יוצא מהתורה? אני רואה שיוצא מהתורה שהקרשים היו כך. הרי בסופו של דבר בהחלט יכול להיות, נגיד, כמו ש... לא יעשה כן במקומנו, להשיא את הצעירה לפני הבחירה, כמו שלבן אומר ליעזר. אז הטענה שלבן אמר את זה, המגן אברהם אמר, נביא את זה להלכה. לבן אמר את זה, הוא מאוד גזוק, לא נעשה כן בארם נעריים, אז מה? בגלל זה זה מחייב להלכה פה את היהודים במקומי חתיב, מה זה קשור? הטענה היא שאם התורה כתבה את זה, התורה רצתה להגיד לנו לא יעשה כן במקומנו, זה לא סתם תיאור של ההיסטוריה שהיה שם. האופן שבו התורה בוחרת לתאר משהו, הוא לא רק כדי להעביר לי את המידע ההיסטורי, אלא כדי ללמד אותי משהו שאני אמור ללמוד מזה.
לא בכלל.
הוא טוען שלא בכלל, זה כבר שהתבקח. וככה הוא טוען. בסדר, זה כמו כל הפלפולים, שטוב, זה כמובן דבר מפופק, אבל כל הפלפולים ש... בשיר החשורות נחלקו במחלוקת רבי עקיבא איגר והצלח, מה זה אומר בעצם? זה ברור שגם אם לוקחים את זה ביותינות, את הקשקושים האלה, אבל אני אומר, מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, זה ברור שבשיר החשורות לא נחלקו במחלוקת הזאת. אבל כשהפסוקים מתארים את עמדת בשיר ואת עמדת החשורות באופן כזה, בעצם הפסוקים נותנים מקום לפרשנות של רבי עקיבא איגר ולפרשנות של הצלח, מי שכתב את זה ברוח הקודש. נתן את זה להתפרש כמו רבי עקיבא איגר מהצלח, לא ושתי ואחשוורוש. בסדר? זה מה שעומד מאחורי הדברים, זה מה שהוא בעצם רוצה לטעון. שההלכה לא תלויה במציאות ההיסטורית, ההלכה תלויה בתיאור שיש בתורה למציאות ההיסטורית. אבל בתיאור שיש בתורה, זה מבין מהתיאור שמה שהיה זה כך, וזה מבין מהתיאור שמה שהיה זה כך, ולכן זה מה שקובע. ואחת המתקומית, למשל, מה יקרה אם יבוא אליהו, והוא יגיד לי מה באמת היה שם. הנה פה, אלו ואלו חיים בפילגש בדיבה. החכם החולף יישאר בדעתו, אז הוא לא ישכנע מה שאליהו אמר. למה? כי מבחינתו, לפחות לגבי הלקח שאנחנו מבינים, הלקח הוא אין, זרוב. אני קראתי את הפסוקים, אני פסוקים יוצא זרוב. לא מעניין אותי מה באמת היה שם היסטורי.
הוא כנראה קרא טעות,
אבל הוא כנראה קרא טעות,
אם הוא כנראה... לא, למה? שם
משכן היו דבר מסוים, אבל הוא תיארה את זה באופן כזה, כדי להבהיר לי מה הלכות שבת שמחייבות אותי. היא בחרה לתאר את זה באופן שלא בהכרח מתאים למציאות, כי מבחינתה זה נועד רק כדי ללמד אותי את הלכות שבת, או בהקשר אגדי, לא הלכתי, אז ללמד משהו אחר, לא משנה. והתורה בוחרת אופן מסוים לתאר את הדברים שלא בהכרח נאמן למש... אלא למה שאני תרגיל ללמוד את מה שהיה, כי הנפקמינות יושבות מזה. זאת הטענה. וזה הוא קורא, זה גניזת הדעת. כמו שהמשכן נגנז, הדעת או המידע על מה היה שם בבניית המשכן, הוא נגנז גם. מה זאת אומרת, נגנז? נגנז בדעתם של חכמי תורה שבאלפה, נגנז בתורה. ועכשיו אתה חושף את מה שיש בתוך התורה, וזה כבר שלא של פרשנות, הוא חושף כך, הוא חושף כך. ואז הוא טוען, עדיין יש לו ויתור מסוים, ברור שכל אחד מהצדדים טעה, אחד מהצדדים טעה, סליחה, בהקשר ההיסטורי. אבל זה לא באמת טעות, כי הם לא טענו משהו על ההיסטוריה, הם טענו על התיאור הספרותי של ההיסטוריה, התיאור המקראי של ההיסטוריה. וכאן אתה יכול להגיד עליו ולדבר עליו חיים לגמרי. זה באמת מה שחשוב, לא משנה מה שבאמת היה. כן, כמו, שומעים, חזרנו לשאלות עם הרמב״ם, כן, עם המלאכים שבאו לאברהם, האם זה היה משל, זה היה באמת, גם כן ויכוח. זה לא משנה כרגע, זאת אומרת, כי זה ויכוח עקב שאלה מה היה, אבל מה שהיה זה לא חשוב. מה שחשוב זה הלקח שיותר מכאן. והלקח שיותר מכאן, גם אם זה היה משל, התורה כתבה את זה כדי ללמד אותי את הלקח הזה, אז מבחינת הלקח, מה זה משנה? ולכן הוויכוח בין הרמב״ם לבין פרשנים אחרים, שמפרשים את זה כפשוטו, הוא לא באמת ויכוח משנה, הוא באמת ויכוח היסטורי, והוויכוח היסטורי אחד צודק ואחד טועה. אבל זה לא ויכוח בעמדה תורנית, בעמדה תורנית זה תמיד השאלה היא תסיק מזה מסקנה. אם תסיק מזה מסקנה, אז יהיה אלו ואלוהים ואלוהים חיים. כי בעצם אתה יכול לפרש את הפסוקים כך, אבל לפרש את הפסוקים כך. אז אם התורה יכולה להתפרש כך או כך, זה אומר שיש מקום לשתי התפיסות האלה. וזה מה שחשוב. פה אומרים אלו ואלו יהודים, אלו ואלו יהודים חיים, הוא על הלקחים התורניים ההלכתיים, ולא על המציאות העובדתית. ואני אומר, כל זה בהנחה שבאמת לא יכולה להיות מחלוקת במציאות, כי לא יכולה להיות טעות, כמו שהוא מניח. זאת אומרת, המחלוקת היא לא על המציאות, אלא איך שאנחנו רואים את המציאות.
נכון, אני מניח בסיפור של המלאכים, המחלוקת בין הפרשנים, כי אתם יודעים אותה, היא מה הפשט. והדבר שאפשר לדרוס את התורה בפשט, רמז, דרש, בסוד, ושבעים פנים לתורה. אבל כשיש מחלוקת בין פרשי התורה, זה מחלוקת מהו הפשט. זה שאתה תגיד לי בתור דרש, שהמלאכים...
לא, זה מה שאני אומר. גם מחלוקת בין הרמב״ם לבין אלה שחלקו עליו בפירוש התורה. האם זה היה לו היה באמת אחד צדק ואחד טעה? כן. ברור. אבל רבי יצחק קוטנר אומר, בסדר, אבל זה לא משנה. כי הוויכוח באמת לא נמצא שם. הוויכוח באמת הוא בשאלה איזה לקחים אני אלמד משם. והלקחים שאני אלמד משם זה לא משנה אם זה משל או לא משל.
לא מעניין מה היה בפשט?
לא. רק נחתמין על השאלה איזה לקח אני אלמד משם. זאת הטענה. אני רוצה לבקר לך מה שהיה, אז בסדר, זה כל ויכוח בין ארכיאולוגים. זה חד צודק וחד טועה, אבל מה יהיה? מה שמעניין זה הלקח שאני לומד משם, וגם אם זה היה משל, התורה כתבה את זה, את הביקור של המלאכים, כדי ללמד אותי את זה שאתה יודע, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת שכינה, יש הרבה לקחים שלומדים מהמלאכים האלה. עכשיו זה לא היה ולא נברא, בסדר, אבל התורה, לפי הרמב״ם, אבל התורה כתבה את זה כדי ללמד אותי את הלקח הזה.
ולמה לא להגיד את הלקח
בפירוש?
למה לא להגיד את
הלקח בפירוש? זה כמו שאלה, למה התורה בוחרת להעביר דברים דרך מסרים ספרותיים? בסדר, לפעמים אתה יודע, זה דרך יותר טובה להעביר מסרים. אתה מתאר סיפור ולא דרך להגיד את זה באופן פרוזאי, באופן ישיר.
אחד
הדברים,
אצל
אברהם
היה
ויכוח
על המציאות.
ואמר לו ליעקב, אמר לו, לא יעשה כן במקומנו, אומר לו,
אל תעשה
כן
אצלנו.
אצלנו
לא
יעשה
כן אצלנו.
אה, תתחת לפרטים. כן, אוקיי. אבל זה לא היה מחלוקת בכלל, לא יעשה כן במקומנו, זה מוזכר, שלא נעשה כן במקומה.
לא, אמרת לו, לא יעשה כן.
אבל מדהים, אין מה מעיקר, אבל מי שקורא לזה כך, אין שם מחלוקת. אין מחלוקת על כל זה פרטים. טוב, אז זה לגבי מחלוקות במציאות, אז אם אני מסכם, אני רואה שזה לקח לי יותר זמן מה שחשבתי. אם אני מסכם, אז בעצם אני אומר ככה, באמת ברוב המקרים המחלוקת היא לא במציאות. זה נכון. לא בגלל שיש לי מוטיבציה להגיד את זה, כי באמת היא לא מחלוקת במציאות. זה מחלוקת בהערכת המציאות. זה בעצם מבחינת איך להעביר את הרף, כמה זה נקרא טעם, כמה זה נקרא צל, כמה זה... כל מיני דברים מן הסוג הזה, זה רק שאלה של מהו הרף, כמה אישה... צריכה לכמה נשים, איזה אחוז מהנשים צריכות לסרב בקידושים כאלה כדי להגיד שהאישה הצבירה לא מקבלת קידושים בסוג כזה. כשיש כבר מחלוקת במציאות, אז אפשרויות שונות. אפשרות אחת להגיד, אוקיי, יש מחלוקת במציאות, ואחד צודק ואחד טועה, מה קרה? מי אמר שאין דבר כזה? נכון שבמקום שאפשר להכריע את זה על ידי בדיקה, אז מה הטעם לחלוק? תעשו בדיקה ותכריעו. ואפילו על זה אמרתי, בסדר, האוריינטליות שהייתה אז, לא בהכרח אם היו מודעים לזה שכל פעם צריך פשוט ללכת למציאות ולבדוק. אני יכול לראות מחלוקות שישארו בלי לבדוק, למרות שאני אומר שכשיש מחלוקת, להבין מהתביעה של אריסטו, אז באמת יותר קשה. זה סכן מחלוקת. מה יש לך מתכתש בין שתי הדעות? תלכו תעשו ניסוי שתי דקות ותבדחו. מה הבעיה? תבדחו מי צודק. אני אומר, זה כן טענה משמעותית. אז לכן יש מחלוקת במציאות, לפי התפיסה הזאת, אין מחלוקת במקום שבו אפשר לבדוק. בטח שאפשר לבדוק בקלות. אגב, זה כמו בדיני ספקות. גם בדיני ספקות, אם אתה בספק, זה לא מה שמותר לך להכיר לספק ברבנה. אם אתה יכול לבדוק את זה, אז זה לא נקרא שאתה בספק. תבדוק. זה מה שניתן לבדיקה. מה זאת אומרת, אני בספק, אז מותר לי להכיר. זה לא נקרא ספק. המרחיקים לכת יותר, זה אלה שבעצם אומרים דבר כזה בכלל במציאות. כמו ההנחה של רבי סבודנה. למה? כי לא יכול להיות שחכם מחכמי תורה שבעל פה טועה. לא יכול להיות דבר כזה. אמרתי, המחס חינוך מיישם את זה אפילו הראשונים, לא רק על חזק. מביא מחלוקת ראשונים, על דם מפקד פקיד או מיאקר עקר, יש שם בגמרא בכתובות, זו דוגמה אחת, יש עוד דוגמה על מחס חינוך, לגבי השאלה איך תמון הדם אצל האישה. בתולה, כשבועלים אותה, אז יוצא דם. אבל השאלה היא מה, איך הדם, הדם הוא מופקד כמו בנרתיק, או שהוא בלוע ממש באיברים. מפקד פקיד או מיאקר עקיר, הוא במחקר מינה, השאלה היא בעילה, באיסור שבת, ומאיזה מלאכה יש בזה וכו'. בכל אופן, אז אומר, המחקר שם אומר, מה, לא יכול להיות במחלוקת במציאות. אם אדם הוא מפקד פקיד או מיאקר עקר, ולכן הוא מסביר את זה אחרת, באיזושהי צורה. אז הוא מניח, אפילו בין הראשונים, לא יכול להיות במחלוקת במציאות. זה לא, אין דבר כזה, כי אז יוצא שאחד טועה. אמרתי, זה לא בהכרח מופיע לי, אבל גם אם נאמת את זה, עדיין יש את המוצא של רבי סקודנו, שהוא לוקח את זה עד הסוף. באמת הוא אומר, אוקיי, נכון, לא יכול להיות שאחד מחכמי תורה שבעל פה טעה, ולכן תמיד כשיש משהו שנדמה לכם שזה מחלוקת במציאות, קודם כל תבדקו אם באמת זה מחלוקת במציאות, אז רק שאלה איפה מעבירים את הרף, והמחלוקת היא בשאלה איך אני מפרש את המציאות, או איפה אני מעביר את הרף, ולא מחלוקת במה היה באמת במציאות. טוב, זה החלק הראשון. החלק השני זה באמת לגבי המחלוקות החברתיות, מה שאמרתי. אולי ניתן איזושהי הקדמה. כתוב באבות, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים שפה להתקיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים אין שפה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא אינה לשם שמיים, כבר אנחנו רואים אותו. מחלוקת השם שמיים זה בית הלל ובית שמאי. נקודה מעניינת, כי הירושלמי מתאר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל באופן שהם הגיעו עד כדי להרוג אחד את השני. הכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות. וזה נקרא מחלוקת השם שמיים. בסדר? זאת אומרת, ההגדרה של מחלוקת השם שמיים מול מחלוקת פסולה לא בהכרח בשאלה עד כמה היא קיצונית ואיך היא מתנהלת. עוד פעם אני אומר, עדיין אני לא מבין את זה כפשוטו שממש הרגו אחד את השני, אבל היה שם משהו כנראה די אלים וקיצוני, אוקיי? היום הרבה פעמים הנטייה היא לחשוב, תלוי איך אתה מנהל את המחלוקת. אם זה קיצוני, אז זה מחלוקת לא לשם שמיים. ואם זה אומר לשם שמיים, זה מתנהל בניחותא וכולי. אני לא מקווה את הקטעיון הזה, באתר זה עולה לא פעם. זה ביטויים חריפים, כאילו, שאין ביטויים חריפים ואוטומטית לא לגיטימי או שלא. אני הרבה פעמים חזרתי על זה, בעיני השאלה אם זה ענייני או לא ענייני. זה לא השאלה כמה אתה כותב חריף. טוב, אני אומר, יש איזה עניין אולי לא לטוב חריף, ולפעמים אולי אני מפריד, ואני מוכן לקבל ביקורת. אני רק טוען שברמה העקרונית אני לא מקבל את זה כקריטריון למה לגיטימי ומה לא לגיטימי. אני אומר, אם אני מדבר על מקצוע של אמא שלו, או של אחותו, מעלה השערות לגבי המקצוע של אמא שלו או של אחותו, לפחות השערות לא מבוססות, אז זה לא ענייני. מה זה קשור עכשיו? תדון לגופו. אבל אם אני מדבר באופן חריף, אני אומר, אתה טיפש, אתה אידיוט, אתה זה, מה, זה יכול להיות ענייני. אם אני באמת מראה שהוא טיפש ואידיוט, אני מביא נימוקים, אני מראה שהוא טיפש ואידיוט. אז אמרתי, ומה אם אמרתי משהו חריף? אולי, גם מן הראוי לדבר מתון, יש מקום לדון מתי כן ומתי לא. אבל אני אומר עוד פעם, המתינות היא לא קריטריון השאלה אם זה מחלוקת לגיטימית או לא, ואם זה לשם שמיים,
לא לשם שמיים.
מה?
ראשונים
השתמשו. נכון, הרמב"ן אומר, כל דיין שדן כאיגרם, מה הוא כבר מציע למדבר, כן, הבא את הרבה, אומרים אחד על השני, כל דיין שדן כמוך הוא לא דיין בכלל. הבא את הרבה, הם לא דיינים בכלל. או הבא למאור והרמב"ן, אז הרמב"ן אומר, דברים עתיקים מפי זקן חדש. הגיע עוד אחד השנה. זאת אומרת, הגיע זקן חדש. הבא למאור כתב את אוליאל הצעיר, כתב השגות על הריב, הרמב"ן נחרד מזה. חריף היה ממש נחשב אסור לגעת בו, כן, היה קדוש. בעל המאור, בן 17, אתה מאור גם כתב בן 17. הוא כותב השגות על הריף, והרבה נתחמם עליו, כאילו, שם תגדל קודם, תלמד קצת לפני שאתה כותב. אבל עובדה שהוא צורך לענות, זאת אומרת, היה פה הערכה יחד עם...
אם עלית על הדבר,
הוא כתב חיבור שלם על לענות על השגות של בעל המאור, עם כל ה... אבל לפעמים אפילו זה משהו טיפשי, אבל אתה חייב להתייחס, כי אנשים יחשבו שזה רציני. בכל אופן, אז אני אומר, החריפות של הביטוי, אני לא חושב שהיא קריטריון רלוונטי בכלל, אני אומר, אפשר להתווכח על נימוסים והליכות, ואפשר להתווכח על טקטיקה, זאת אומרת, מה מועיל ומה פועל, מה אפקטיבי ומה לא אפקטיבי. אבל הרבה פעמים תופסים את זה כמשהו מהותי, זאת אומרת, אם אתה מדבר חריף, אז זה לא לגיטימי, זה מחלוקת שלא לשם שמיים, אני ממש לא מקבל את זה. אם אתה יכול לחריף, לגדף ולנעץ את השני, אין לי שום בעיה איתה. כולל אם זה אני עצמי. כל אימת שאתה רק מבסס את זה, אתה מראה שמה שאמרת זה באמת נכון, שאני דיברתי פה שטויות, שאני אידיוט. אז תגיד לי שאני אידיוט, בסדר, מה הבעיה? אני אתפקח איתך ולהגיד שאני לא אידיוט. אבל אין לי בעיה עם זה שאמרת את זה. זאת אומרת, זה בדיוק, כן, הפוסט הזה על זה שאני אפיקורס. אז אנשים נורא נעלבו בשני. מה הבעיה? זה באמת מה שהוא חושב, זה מתאים להגדרה של אפיקורס, אז הוא צודק. לשיטתו, עכשיו אפשר להתווכח אם אני מסכים איתו או לא מסכים איתו, אבל מה לא לגיטימי בלהגיד את זה? זה ההגדרה המילונית של המונח הזה לשיטתו, וזה מה שהוא אומר, מה הבעיה בזה? וזה שיש אנשים טיפשים, ודאי שיש אנשים טיפשים, אז אם אני אומר למישהו שהוא טיפש, אז זה בהכרח לא לגיטימי, זה לא לגיטימי, אלא אם כן הראיתי שהוא טיפש. זאת אומרת, אם אני מראה בטיעונים שהוא טיפש, ואני אומר שהוא טיפש, אז זה ענייני לחלוטין. או להגיד עוד פעם, לא מועיל, לא טקטי, לא זה בסדר, זה כבר ויכוחים טקטיים, אבל זה לא הנקודה. ומחוקת לשם שמיים יכולה להתנהל בצורה מאוד קיצונית. זה הרבה פעמים מתנהל בצורה מאוד קיצונית, וזה לא אומר שלא לשם שמיים. המחלוקת, אני לא יודע מה, כל הטירוף הפנאטי של סאטמר, אני יודע מה, כל הדברים נעשו לזה. כן? זה בעיניי מחלוקת לשם שמיים באופן עקרוני. כולל המעשים הכי מכוערים, הסגרות לשלטונות של הציונים, לא היום, אני מדבר על תחילת הציונות, זה כבר לא סאטמר, אלא ההתנגדות לציונות או להשכלה, היו מסגירים אחד את השני לשלטונות וכל דברים עשו, בעיניי זה מחלוקת השם שמיים. מחלוקת השם שמיים שיכול להיות שעשו דברים שאולי לא צריך לעשות או אסור לעשות, אבל מחלוקת השם שמיים. אתה באמת חושב שהוא מזיק וצריך לזאת אותו לכלת על הרוסים, כדי שלא יעביר את ילדי ישראל על דעתם או על דתם. בסדר? עכשיו, אני יכול להתווכח איתך אם זה נכון לעשות את זה, אם זה מותר לעשות את זה, אבל אתה לשיטתך עושה את זה מסיבות לגמרי ענייניות, אתה לא עושה את זה כי אתה שונא אותי סתם. זה מחלוקת לשם שמיים בעיניי.
מה אם להרוג?
מה?
להרוג.
במקרים מסוימים גם להרוג. כן? אני אומר עוד פעם, אני יכול לא להסכים, אבל זה שאני לא מסכים, למשל, נחזור ליגאל עמיר, כן? מה זה מה אם להרוג? אז אני אומר, זה מעשה לשם שמיים לגמרי. ואני יכול לא להסכים איתו. אבל זה מעשה לשם שמיים, הוא לא עשה את זה סתם בגלל שבא לו להרוג את רבין, אני חושב, לא מכיר אותו, אבל בגלל שהוא שנא אותו. הוא חשב שבזה הוא מונע אסונות. ככה הוא חשב, אבל שהוא טעה, יכול שאפילו אם הוא היה מונע את האסונות, זה לא מודדק לעשות את זה, זה ביקור במישור הענייני. אבל אם זה באמת מה שהוא חשב, זה מעשה ענייני לשם שמיים.
שם שמיים זה לא דווקא טוב.
מה?
שם שמיים זה לא דווקא, זה לא שבא לפחות שבא לפחות שבא לפחות שבא לפחות
כאילו אומרת,
זה בתור
מחמאה למחמאה בעצם. למה? זה מחמאה לי להגיד מה שאמרתי עכשיו.
זה שהוא עשה את זה לא לשם את
האבות
שלו, זה לא
משהו,
זה לא דבר טוב.
לא, אמרתי שזה לא דבר טוב. אין קשר, אמרתי שזה לא דבר טוב ואמרתי מחמאה. זה דברים שונים. הוא עשה את זה לשם שמיים ואני לא מסכים איתו, הוא עשה מעשה שלא נכון. זה דברים שונים. אז אני נותן לו את המחמאה על מה שמגיע לו ואני מגלה אותו על מה שאני חושב שאני לא מסכים איתו. זה מה שאני אומר, הלל ושמאי רצו להרוג אחד את השני, או הרגו את זה בזה. אני לא בהכרח משבח את העניין הזה, אני דווקא לא נוטה לשבח את העניין הזה. אבל אני רואה בזה מחלוקת בשם שמיים, המשנה אומרת זה מחלוקת בשם שמיים. מחלוקת בית הלל ובית שמיים. זה מחלוקת בשם שמיים. בסדר, גם מחלוקת בשם שמיים יכול להיות שאתה רצים לגבול, אבל ההגדרה אם זה בשם שמיים או לא, בעיניי זאת הגדרה בשאלה אם זה ענייני או לא. מחלוקת בית שמיים ובית הלל הייתה מחלוקת עניינית. הם באמת חשבו שהשני טועה, מזיק, מה שלא יהיה, ולכן הם עשו את מה שהם עשו. אז אני יכול להתבטח על זה שזה לא בסדר מה שהם עשו. אז הם מחלוקת לשם שמיים.
ואיפה כורח טעש שלו לא לשם שמיים?
מה?
איפה כורח טעש שלו זה לא לשם שמיים?
כי כורח כנראה, זאת הטענה שחזל, אני לא יודע. הטענה שחזל הייתה שלא בגלל שהוא לא הסכים עם משה רבינו, הטענות הענייניות הן כסות למוטיבציות אחרות. זאת הייתה הטענה. ככה לפחות אני מפרש את זה, ולכן חזל אומרים שזה לא מחלוקת לשם שמיים. הוא עשה תפקיד לעצמו, הוא רצה שלא משה רבינו יהיה המנהיג, אלא הוא יהיה המנהיג. כן, מדוע עכשיו, אם אתה באמת טוען את זה בשם הדמוקרטיה, זאת מחלוקת לשם שמיים. האם אתה טוען את זה כי אתה רוצה להיות המנהיג ולא מישהו אחר, אז זה מחלוקת לא לשם שמיים. כי אתה בעצם עושה את זה בגלל שאתה יש לך אינטרס. אוקיי? זה בדיוק הנקודה. זה בכלל לא השאלה של באיזה חריפות קורח עשה את זה. זה לא הנקודה. השאלה למה הוא עושה את זה. האם זה היה ענייני או לא ענייני?
אתה לא יכול לקחת את הכותרת של לשם שמיים בשמה. לתת לגיטימציה לאיסור רצח. יאמן זה בעלי הרוב. בגלל שזה לשם שמיים.
לא אמרתי שנתתי לגיטימציה, אמרתי שזה לשם שמיים.
זה לא מחמאה, אתה
משבח אותו. אני משבח אותו, ואני אומר שזה לשם שמיים, אבל זה לא אומר שזה לגיטימציה. אני
משבח על דבר האיש השבח.
הדבר הזה הוא רע מבחינה אחת וטוב מבחינה אחרת. אני משבח אותו על מה
שטוב. אנחנו מזהמים את הלשם שמיים.
אני לא מסכים. אני חושב שהערכה של האירועים ושל גדרות ושל התנהלות של אנשים יכולה להיות הערכה מורכבת. אני יכול לחלוק בצורה מאוד חזקה על מישהו ומאוד להעריך אותו על לשיטתו, מה הוא עושה לשיטתו, דיברנו פעם על המחבלים המתאבדים. אותו דבר. אני חושב שההקרבה, כן, בדיוק, ההקרבה שלהם מאוד ראויה להערכה בעיניי. אני לא יודע אם הייתי עד כדי כך מוכן להקריב את עצמי על מה שאני חושב שהוא אמיתי. יחד עם זה, ברור לי שצריך להרוג אותם ולמזיקים וצריך למנוע את זה בכל דרך. כי אני לא מסכים עם מה שהם עושים. לא רק לא מסכים, אני גם כמובן נפגע פוטנציאלי. אבל אני אומר, זה לא מונע ממני להעריך אותם. זה בעיניי להתר, דיום השיח זה להרבב את המישורים. צריך להתייחס באופן מורכב לתופעות. יש להם אספקט כזה, יש להם אספקט כזה, כל דבר לגופו. ואני מתואר שמחלוקת שהיא כן לשם שמיים או לא לשם שמיים, זה לא השאלה איך היא מתנהלת. זה לא אומר שאין לי ביקורת על איך מנהלים מחלוקות, יכולה להיות ביקורת על זה. אבל זה ביקורת על מחלוקת שהיא לשם שמיים, שגם אותה יש דרך איך לנהל ולא לנהל. זה ביקורת אחר. אבל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זה מחלוקת שאומרת שהמוטיבציה שלך היא מוטיבציה זרה, לא לשם שמיים. וכאן זה לא נכון, אתה יכול להתנהל מחלוקת בצורה מאוד מכוערת וקיצונית, היא עדיין מחלוקת לשם שמיים. כולם נורא צוחקים על כל אלה שהם... שהם כן, עושים את הכל, וזה הכל כמובן רק לשם התורה, לא, ותמיד עושים את זה, אומרים את זה באירוניה ובציניות. אני לא רואה את זה בציניות. אני חושב שהרבה מאוד פעמים, לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים זה באמת שיקוף או ביטוי לעמדתו האמיתית של האדם. הוא חושב שכך צריך להתנהל, אתה יכול להתווכח איתו, לא רק להתווכח על העמדה, אלא גם להתווכח על זה שאפילו אם זאת עמדתך לא נכון להתנהל כך. אבל עדיין אני מבין שאתה חושב שזה כן מוצדק להתנהל כך לשיטתך. ושוב פעם, זה לא פוסט-מודרניות, כמו שאמרו קודם. כי אני עדיין אתנגד לו, ואני אשים אותו בכלא, או אני אמנע את מה שהוא עשה. זה לא שאני מוכן לתת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. אבל אני כן יכול גם להעריך אותו לשיטתו. זה אחר מורכבת, זה לא שכולם צודקים. אלא יש גם במישהו שלא צודק, יכולות להיות פנים שהם כן פנים שאפשר להעריך, להכיר בהם, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אז לכן בעצם אם אני מסכם רק את המבוא, כי רק התחלתי את הנקודה הזאת, אז נמשיך קצת בפעם הבאה, ואז נתחיל את הנושא הבא. הקריטריון כן לשם שמיים או לא לשם שמיים הוא לא בשאלה איך נתנהל את המחלוקת, אלא בשאלה מה המוטיבציות שלנו. אם המוטיבציות הן ענייניות או לא, ואני גם לא חושב שזה נכון שאופן ההתנהלות הוא אינדיקציה למוטיבציות, גם זה לא נכון. אופן ההתנהלות לא שכשלעצמו לא מגדיר את המחלוקת שלו של שמיים, אלא הוא גם לא בהכרח אינדיקציה לזה שהמוטיבציה זו נכונה. לא נכון. יש אנשים שהם באמת קנאים. והם קנאים והם עושים את זה לשם שמיים. אפשר להתווכח עם הקנאים, אפשר להתלחלוק עליהם. אבל אי אפשר להגיד שזה לא לשם שמיים בהכרח. תלוי. יש כאלה שכן ויש כאלה שלא. אוקיי? טוב.